בעמוד שינוי יחד את הפסקה הראשונה ועצרנו לפני הפסקה השנייה, שמענו שהיום נקרא אותה וקצת נרחיב עליה. אנחנו נשתדל גם לראות את התוקד הזה, היום גם את פסקת התיבב שגם אותה לא הספקנו פעם שעברה לקרוא. בואו נקרא את הפסקה קודם כל ונעשה ככה קצת ככה גם לסכם את מה ש... את ההקשר של הדברים שדיברנו פעם שעברה וקצת אבל להחיב את זה במקורות שקצת נצטרנו קצת להחיב דרכם. אז הוא אומר, כל המסתרות אנחנו צריכים לצעירם ביחס להתקבלותם בשכלנו וכוח המדמה שלנו ואותו מואר מאור השכל, ובזה אנו נכנסים לאשר החיצון של כל ההתנועות החמודות ודברים שהם למעלה מן החושים. מאחר שבוסס על הציור איך כל הדברים הם נמצאים במציאות רוחנית אמיתית ביחד לציורים ושכלים, אז יכולים אנו כבר להרחיב את גבול מדענו למציאות הרחבה של החוליות ממעלה מתנו. אבל אם לא נבוא בהדרגה מהציור הפנימי שבקרבנו אל העולם החיצון, נמצא כלל מה שאנחנו מחפצים מהשגות הרוחניות. הרב כאן, הרב הנזיר, חיבר את הפסקה הזאת כהשלמה לפסקה הקודמת, וכמו שהוא אומר, כדי לחדד איזה משהו שבאמת לא מספיק חודד בפסקה הראשונה בי"ד. יש כאן הפסקה, כאן אנחנו עושים לב, יש כאן מושגים שהם בעצם מאוד מקבילים לפסקה הראשונה שקראנו פעם שעברה. אתם זוכרים שדיברנו שהרב ממש כמו שיש את הפסיכולוגיה מצד השירה והפיוט בהסתכלות הפנימית, ויש את המדע באחים הגלויים, וככה הרב אמר שגם במדע של האצילות האלוהות יש את ההסתכלות השירית שלה ויש את איך היא מתנסחת בשיטה מדעית. כמו שדיברנו פעם שעברה, יש את הדברים כמו שהם מבטאים את התוך הפנימי, את הניגון הרוחני הפנימי שנמצא בהם, אבל היה חידוש גדול בפסקה שהדברים אחר כך גם מתורגמים ומשתקפים ומייצרים גם מערכת חוקית מדעית. אז כמו שיש את העולם של הפסיכולוגיה, וכמו שטען פעם שעברה שלא ברור שהיה מדבר על הפסיכולוגיה דווקא של פרויד, אלא יותר מה שהרב ציפה שהיא תקבל נשמה עמוקה פנימית שתסתתר מאחוריה, אבל שהיא בעצם עסוקה יותר בלהבין את התהליכים האינסופיים שגנוזים מתוך הנפש. אבל יש לה, לתנועה הפנימית הזאת גם זיקה אל מה שנקרא הפסיכיאטריה, מדעי המוח, שהיא סוף סוף משתקפת גם במבנים מאוד מאוד מסודרים שנוגעים אפילו אל המערכות העצביות ולכל מיני נימים שנמצאים במוח וכל מיני מבנים מסוימים שנותנים את ההשתקפות של התהליכים הפנימיים האלה בתוך המבנה המסודר. זה יכול להיות שגם הרב כאן מתכוון לא דווקא בפער בין הפסיכולוגיה לבין הפסיכיאטריה, אלא יותר בין הפסיכונישמולוגיה לפסיכולוגיה, הכוונה בין המערכות העמוקות הפנימיות שנוזות ברוח אדם לבין איך הם עצמם, יש להם גם מבינים מחקרים שיטתיים יותר סוגי פסיכולוגיה התנהגותיים שיכולים ככה לצפות מבניות מסוימת בתוך הדברים האלה. אבל כמו שאמרנו, יש בזה איזו אמירה עקרונית כזאת שהעולם הרוחני שהוא מתלבש בתוך החיים שלנו, אז הוא גם מתרגם את עצמו ומשקף את עצמו בשפת המציאות המעשית עם כל הסדרים השיטתיים החוקיים שהם יותר עניקים בשפה הזאת. והרב אומר כל זה מביא זה כמשל, אנחנו יודעים שאצל הרב הצהל משל ונמשל זה לא שתי דברים שונים, אני דיברתי אולי ביטוי קטן לתנוע ביותר עשירה ורחבה של איך כל עולם האצילות משתקף בעולמות הנפרדים, שהעולם האצילות שהוא חודר לתוך המציאות עצמה, וזה בעצם מה שתיאמנו בעצם כבר בפסקה י"ג, כן, מה שדיברנו פעם שעברה על המקום שבו התכונה המשפט, התכונה האימהית, לא רק שהיא כמו שבסדר הקודם דיברנו איך היא מרחפת לעומת איך היא רובצת על ההפוכים, אלא יש כל הסדר שלנו מדבר איך היא ממש חודרת והופכת להיות בשר מבשרו, מבשרם של הבנים, שהיא בעצם כמו שאמרנו שאיבריה מתפרקים והחלקים הנמוכים שלה הופכים להיות ממש חלק מהמציאות של אלה, שבעצם אפשר לומר שזה כאילו בעצם קומה, שלושה מדרגות של אימא, כן, יש את האימא שהיא כל מיני מסוריה בשיח זוגי עם האבא, יש את האימא כפי שהיא מטפל בילדים, ויש את האימא במקום שלישי שלה, שזה בתקופת ההיריון שלה, שהיא כל כולה בעצם היא הפכה להיות הילד, כאילו, ויש בצורה סמויה, אולי אפשר לומר הפוך, שבילד יש תמיד משהו מהאימא שנמצא בתוכו, וזה בעצם כל הסדר המיוחד הזה של נשמת העולם שאנחנו מדברים כאן. אז עם הפסקה לוד ג' תיארה רק את הדברים ככה בצורה כללית על התנועה המיוחד הזאת של איך היא מתמזקת עם החיים. אז כאן פסקה יודעת חידדה שיש כל כך חדירה שלה אל המציאות העולמית. עכשיו אנחנו מדברים כאילו בעצם על השפע, על עולם האצילות, כמו שאמרנו, יותר במשמעות של ויצל מן הרוח, לא אציל במשמעות של כן, חומר אצילי נבדל, אלא דווקא יותר בדיוק בכיוון הפוך, איך הוא מוסר את עצמו אל כל המדרגות שנמצאות בתחתיו, עד כדי כך שהוא הופך להיות קשור למבניות חוקית שהוא ממש מדבר בשפת הגוף, כן, שזה הדוגמה יותר נכון, ולא המשל שעמדי מהעולם של הפסיכולוגיה, לומר איך גם אלה כל העולמות הרוחניים הופכים להיות כבר בלי במבנה של מדע אלוקי שאפשר לראות בהם איזושהי שיטתיות, ועם כל זה יש איזשהו תוך פנימי שקשור, כמו שאתה אומר, לצד של של הסתכלות השירית שלא נס ליחור, שהוא כל מיני בעצם מעורר, שזה לא לגמרי הפך להיות הבן, אלא תמיד יש בה עדיין את הקומה הגדולה האימהית הזאת שהיא קומה שווה בו, וזה מה שמשתקף בצד השירתי. ואני רק מזכיר שבסוף הפסקה הראשונה אמרנו שיש מעל גבי זה גם שהנשמה עצמה מתעלה מחוקי הפסיכולוגיה והצילות אלוקית ילמה להבריאה, ובעצם אנחנו אומרים שמעבר לצד החוקי ומעבר לצד השירתי יש איזה צד שתמיד שומר על המקום הנבדל של אותו אימא שמתמסרת לגמרי לילדים, שהיא תמיד נשארת גם במקום השורשי עצמי שלה, שזה כביכול מחזיר אותנו לסדר הקודם. ועכשיו בפסקה שקראנו עכשיו הרב משתמש בעצם בביטויים דומים, כי הרב גם משתמש בביטוי של התקבלותם בשכלנו וכוח המדעני שלנו. השכלנו זה יותר מקביל לכוח המדעי, וכוח המדעני שלנו הוא יותר קשור לצד הפיוטי והשירי. וכל תורת הנסתר, הרב אומר, היא עכשיו כאילו בעצם הפסקה הזאת, בפסקה הקודם דיברנו במשל מעולם הפסיכולוגיה, ודיברנו במושגים קצת אולי מופשטים שקשורים לצורות השפעת של שם השם בעולם, במושגים של העולמות העליונים של אצילות מול איך היא מתלבשת בעולמות הבריאה והיצירה. אז הרב כאן עכשיו מעתיק הזה לסדרי דת אלוקים שנמצאים במפגש עם תורת הנסתר, שאת הנסתרות הרב אומר אנחנו נפגשים עם תורת הנסתר בצורה שהיא מתקבלת בעולם השכלי שלנו ומתיישבת על מבנה החשיבה שלנו, ויש בה גם צד של מעוף שמקבל מכוח המדמה, וכאן כוח המדמה זה למעליותה, זה מקום כזה שנותן לא רק שזה משתבט בכל מיני הגדרות שכליות חוקיות כאלה, אלא זה בעצם ביד נבואה הדמה, שלנבואה יש את כוח המדמה, שיש לה את היכולת להיות מדמה לעליון, בעצם לפתוח השערות ולפתוח מרחבים למשהו יותר גדול, ומזה, כמו שהרב אומר, מגיעים אחר כך, אז יכולים לנו להרחיב את מול דיינו לצורת הרחבה של אוכלנות ממעלה בעתנו, שזה מקביל למה שהיינו בפסקה הקודמת, אל המדרגה של הנשמה או למדרגה של הצילות, שהמבוא להגיע אל המערכות הנגדלות האלה חייב לעבור דרך השפה הנגנית, שהיא כוללת בתוכה את הבאה המדעית, או בסגנון של הפסקה כאן השכלית, ואת המרחב של כוח המדמה שמסתתר מאחוריה. והחידוש שהרב כאן בפסקה כאן מחדש את פני הפסקה הקודמת, ובעצם כמו שטענו כבר פעם קודם שלאט לאט יש כאן איזשהו מדירה כזה בארבעת הפסקות שהיו כאן, שלאט לאט הרב מסביר איך העולם האצילי או התכונה האמית יותר ויותר יורדת אל המציאות. אז גם כאן אומר, לא רק שהחידוש כבר של הפסקה הקודמת שהוא מדבר בשפת המציאות, אלא שאין מבוא בכלל להיפגש עם העולם האצילי אלא דרך השפה של, כמו שהוא אומר, אם לא נבוא בהדרגה מהציור הפנימי שבקרבנו אל העולם החיצון, כן, כמו שזכרנו כמה פעמים שעולם החיצון של הרב הכוונה אל העולם האובייקטיבי יותר, אל העולם שהתורה הערבית מכוונת אליו, לא נמצא כלל משהו חפצים השגות תוכניות. שהרב אומר, יש משהו קריטי שבשביל להיפגש עם עולם רוחני ועם עולם של הסתר ועולם רזי, חייבים להתחיל מתוך המבינים הגלויים בהתחלה היותר שכליים מסודרים, ומתוכם היותר דמיוניים, המדעיים והפיוטיים, וכמו שהרב אומר, שהם הרבה יותר מתקיירים מהציור הפנימי של קרבנו, וזה המבוא האולטימטיבי שדווקא אפשר בכלל לפגש עם כל התנועות תוכניות, שזה נותן הרבה יותר את ההתאמות של העולם האימהי, של העולם האצילי בתוך סדר החיים שלנו, שזה עכשיו הדרך היחידה שדווקא אפשר לבוא ולהשיג את הדברים. אז אני רוצה קצת באמת להבין את הספר של הפסקה, אבל שבסוף היא קשורה בכלל, אולי תאיר ככה יותר בכלל את כל המהלך שהרב כאן הולך ובונה. האמירה החדה הזאת היא שבשביל לפגש עם עולם של פנימיות, חייבים לבוא מתוך מבוא של עולם של נגלה, מתוך עולם, מבוא של עולם שקשור לתודעת חיים גלויות שמוכרות לנו. אז אני חזור עוד מעט אל הפסקה הזאת שקראנו, נחזור לה עוד מעט מחדש, אבל כדאי אולי להתחיל עוד את המקור של הרב בקובץ א' בפסקת תו קופת הנגליים. כן, דבר שנמצא גם באורות הקודש א' בסדר הראשון של הפסקה והשמה. כשהחקירה המדעית הולכת ומוצאת דיוקים מכוונים בתוך העלילות כולן של הטוב עבור, כשכל התנועות שאהובות ושהתאבו בעולמים לפני סרטם עבורה כל כך מתאימות אל למטת הבניין הגמור בשכלולו, הולכת בזה חוכמת מעשה בראשית להיות תמיד יותר ויותר חוכמה גלויה שנדרשת ברבים ושנותנת מחייה לרוחות רבים. ולפי איך ההכשר הזה שעולם מתקשר לצפונותיה של חוכמת היצירה המעשית, הולכים למטה מרנות של חוכמת היצירה הרוחנית ומתגבלים עם החיים והמציאות והמיתות אלוקיות שבחותם באמת אלונה, שהיא תמיד מוזם של חמי עולם אמיתיים ושהיא יורם של ישראל וחלות החפת תמיד שהאמת אלונה מוחלטת תהיה מנצחת בעולם והפולת על כל הלכות החיים כולם בבורתה ולכל זאת לדברים שמשבים לכל נפש, עד שאי אפשר עוד להסביר גם אמונה פשוטה לאנשים בינוניים, כי אם על פי הרחבת הצעת הזה אלון שהם עומדים ברומו של עולם. פתחי השערים של מעשה בראשית הם גורמים עצמיים לפתיחת שערי מעשה מרכבה, שיהיה הנהרה עליונה, שאתה חושב את הרצונות לקרות את הרשות, אחרי זה אומר כרחונות היתניה. הרב כאן, בפסקה כאן, בכלל קובע יחס בין מעשה בראשית למעשה מרכבה, אבל מקדים אליה בכלל הקדמה כללית, איך מעשה בראשית, שבדורות קודמים לא היו דורשים אותו, אלא בשניים, מעשה מרכבה, אפילו לא בשתיים, אלא לחכם מוביל מדעתו, אז איך יש כאן איזשהו תהליך היסטורי כזה, שבו רזי תורה חוזרים להיות נגלים, כמו שדברים שגם הרב כותב באגרות, שהמבוקש שלו הוא להפוך את רזי תורה להיות נגלים, והרב אומר שזה קשור לכל תהליך היסטורי עמוק שהמציאות עוברת, שהמקור של הדברים ש... כבר נמצא במשנת חסידים ויקל משה שהם בדורות הראשונים שצמודים לאריזל שאמרו בשמו שרשמתי לי כאן שבזמן הזה יהיה כל הנסתרות נגלים שמדורו של אריזל מתחיל תהליך כזה שהנסתרות חוזרות להיות נגלות והרב מסביר כאן בפסקה כאן מה הסוד הזה שהופך את סתרי תורה דברים שבעבר לא היה מותר לדרוש אותם איך הם לאט לאט הופכים להיות שווים לכל נפש והופכים להיות הולכים ונגלים ואפשר את להבין את המושג הזה שרזי התורה הופכים להיות נגלים להבין את זה בצורה חיצונית כזאת שאנחנו כל כך צמודים לדור של גאולה אז כבר בעי ספר יפקן מגלותה, אז כבר חייבים להפיץ את אותם רזי תורה. אבל כן, אצל הרב הצל, הגילוי של רזי תורה הוא יותר לא גילוי מלאכותי כזה, אלא הכוונה של רזי תורה עובדתית הפכו להיות נגלים. הם עם מהלך המציאות, המציאות עצמה הפכה אותם להיות שורים לעולם של נגלה. וכדי להבין את הדברים האלה, שזה בעצם, יסוד הסוגיה שלנו שבעצם תולה את הדבר הזה בחקירה המדעית, שהולכת מצאת דיוקים מכוונים מתוך העלילות כולן של הטוב עבור, שמתאימות למטרת הבניין הגמור שכלולו, שזה מה שהופך את מעשה בראשית להיות תמיד יותר ויותר נגלה, אז בעצם אולי אני רוצה לרגע לחזור קצת ככה לדברים שקצת דיברנו עליהם פעם שעברה, אבל קצת יותר לפתוח אותם ולהכיר אותם, ולהבין בעצם קצת בצורה יותר גלויה את הדברים שדיברנו עליהם פעם שעברה. אנחנו בכלל כל המאמר שלנו שעסוק בחיות העולמית, אז הוא בעצם הנושא שלו זה איך יש שפע אלוקי שהולך ומזרים חיים אל המציאות. שפע אלוקי שמזרים חיים אל המציאות זה משהו שנשמע לנו קצת מיסטי וקצת רוחני כזה, ויש לו כמובן את ההופעות אנחנו מכירים יותר הנהגות השם שמתגלות בהשגחה לעולם, אפילו בהשגחה על התהליכים ההיסטוריים של העולם שקדוש הוא לא מכוון אותם, ודאי בכל מיני תנועות והכוונות כאלה שקשורות יותר אל התהליכים של חוקי הטבע שדרכם הקדוש הוא הולך ומנהג את עולמו, אבל כל זה נקרא קיום של חיצוניות העולמות, שזה רק מקיים את הצד החיצוני של העולמות. אבל עיקר סוגיית השפע היא עסוקה באיך הקדוש הוא לא רק משפיע את חיצוניות העולמות, אלא איך הוא משפיע את הנשמות עצמם. איך הקדוש הוא לא רק ריבון כל המעשים, אלא גם אדון כל הנשמות. ובדבר הזה, יש תהליכים אלוקיים שהקדוש הוא מוביל במהלך כל ימות עולם, שדרכם הקדוש הוא משפיע ומכוון וממלא את העולם דעת. הדעת של העולם היא לא דבר שמתחיל מאיתנו ומבחירת ליבנו שלנו, אלא זה כמו שהקדוש הוא משגיח על עולם הטבע ומשגיח אפילו על ההתנהלות ההתנהגותית שקשורה לכל חוקי היסטוריה, אבל זה עדיין משהו חיצוני, אבל באותו מידה הקדוש הוא גם משגיח והכוונה גם מוביל ומניע במציאות כל מיני תהליכים רוחני פנימי, ובעצם מתחת הסדר שאנחנו מדברים כל הזמן על השפע העליון הזה שבא בצורה של בינה, בצורה של טל, בצורה של גשם, זה יותר סדרי התנאה שהקדוש ברוך הוא מחדיר לתוך העולם שלו. שבהקשר הזה אנחנו בפסקות שלנו עסוקים בדברים הכי משמעותיים בתוך התהליך הזה, שזה איך הקדוש ברוך הוא חודר ממש לתוך העולם, וכל מיני תהליכים מוכניים שהעולם קמה אליהם הופכים להיות עכשיו, כמו שאמרנו, בשר מבשרו של העולם, שיש קומה אימאית כזאת שהיא לא רק מבחינת עינה, אלא הופך להיות המציאות הקיומית שאליה העולם שייך. והדבר הזה, הרב בהרבה מקומות אומר, וזו הפסקה כאן אולי מבליטה לבשורה הכי מדויקת, שמה שהופך את השפע אלוקי להיות משפע שמעל העולם, להיות כזה שפע שמונח בתוך העולם, זה מה שמתעורר דרך תנועת המדע. שהמדע הוא בעצם משהו מאוד מאוד חיצוני כזה, כן? שקשור כמו שבמשל שאבי פסקה כאן, החוקיות של הפסיכולוגיה היא משהו מאוד טכנוקרטי. אבל יש בה משהו מאוד מאוד מהותי. כי ברגע שעולמות רוחניים יש להם את ההזרחות ואת ההשתקפות שלהם שחודרות לתוך העולם, אז העולם לא יכול להישאר שווה נפש לתהליכים האלה. וזה שמלאך הרע עונה אמן בעל כוחו, הכוונה זה שהחשיבה האנושית נדחקת ולא מסוגלת יותר להסביר תופעות לפי מה שהסביר אותה עד עכשיו, שכל מיני תיאוריות מדעיות קורסות, זה לא מתחיל מגאונות של ניוטון או מחשיבה מעמיקה של איינשטיין. אני לא בא לזלזל ולקחת מהם את מנת האקו שלהם, אבל הם רק מרגישים שיש כאן מערכות שהעולם כבר לא יכול להסתדר עם תבניות חיים קודמות, והם מזהים את זה בשפה מדעית שדרכה משקלים את הדברים. זה שדבר מסוים כבר מגיע לשפה מדעית, ששפה מדעית מסוגלת לדעות כל מיני תהליכים מסוימים, זה עצמו אומר שהעולם הרוחני הזה הוא כבר לא משהו מופשט, תיאורטי, אלא הוא משהו שהופך להיות קיומי בתוך העולם. ולכן זה מה שהמדד לגלות סתרי תורה אצל הרב אצלנו בהרבה הרבה מקומות מותנה בשאלה לאיפה המדע הגיע. זה כאילו משהו מאוד מאוד מוזר שמטריד את הרב מה איינשטיין אמר ומה פרויד אמר ומה כל מיני אנשים שלא ברור מה הרב שלו שלהם אמרה, אבל זה שאנשים שלהם אמרו את הדבר הזה, אז הייתי יכול לנסח את זה בניסוח חיצוני כזה, הייתי יכול לומר שבעבר לא היה לנו שפה בהירה להסביר לאנשים כל מיני דברים של ספרי תורה, וככל שהעולם יותר מתקדם, אז העושר של המשלים שלנו הופך להיות יותר מפותח, כן? אז אם בעבר להבין שכל המציאות כולה היא בצורה מהותית היא רק רוח, והעולם הגשם הוא רק איזה משהו וירטואלי שמממש אותה, ולומר את האמירה הזאת של אפס ולתות, זה היה פעם סתרי תורה, אז אחרי שאיינשטיין מגלה לנו שיש, שכל החומר הוא 99.9% הוא ריק, ויש רק חלקיקי אטום שרצים בו, ובדורות יותר מוכרים לאיינשטיין נתבר שאפילו האלקטרונים האלה עצמם הם בכלל שדות מגנטיים מופשטים, אז היום כבר יש לנו בשלות להמשיך כל מיני משלים שדרכם אנחנו יכולים להסביר כל מיני דברים מסוימים. זה נכון, אבל זה הסברה יותר טכנית של הדבר הזה, שאיך ההתפתחויות המדעיות נותנות לנו יותר כלי נפש כדי להבין את הדברים האלה. אבל אצל הרב זה הרבה יותר מאשר רק יכולת המשלתית להסביר את הדברים האלה, אלא כמו שטענו מקודם, אצל הרב זה בעצם משקף שזה הופך להיות עכשיו עובדת החיים של המציאות. זה ביטוי לעובדה הזאת שהאימא היא כבר ממש נמצאת בתהליך של הולדה, והיא כבר בשר מבשרה הפך להיות המציאות עצמה, אז כבר המציאות לא יכולה אפילו בקומות המדעיות כמו שטענו קודם, במבנה החוקתי לא יכולים להסביר את עצמם אלא על פי דברים ששיקוף של יסודות פנימיים. עכשיו זה לא שאיינשטיין הבין מהמשמעות של התרוצצות של חלקיקי האלקטרונים שהביא כבר את כל תורת חב"ד שאין עוד מלבדו, ולא שאפילו כמדברים גם במדע הפיזיקה וגם במדעי הרוח, שכן הרבה תנועות רוחניות שקיימות בעולם שהם אפילו, נגיד ככה, הם אפילו מגלות דברים מסובכים מאוד שהם לכאורה הפך התוכנית האלוקית, כמו שהעולם עבר מהתקופה האלילית לתקופה הפילוסופית, אז בצורה עמוקה פנימית, כי העולם בצורה פנימית טבע להתגדל למקום של אור של תורה שבעל פה, אז באומות העולם זה מתגלה בכלים מתונפים של חשיבה כזאת אולי מסובכת, אולי בעצם אולי יותר ויותר ביטוי חריף של בעת החדשה שיש מקובל בצפת, שהקדוש הוא מזריח בו את האור של אין עוד מלבדו, שהכל אלוקות, ובמקביל יש תלמיד חכם שסרח באמסטרדם, שאצלו גם פתאום מקבל את הברכה הזאת, כי הברכה הזאת היא בית ובנחת חלה בעולם, אז הוא עכשיו לא יודע מה לעשות איתה, אז הוא מגיע לתפיסות פנטאיסטיות שאולי יכולים גם להחיב את כל העולם, אבל אצל הרב לצהל הנושא הוא לא מה הוא אומר, הנושא לאיזה כוח אחר הוא, הוא שייך, וזה שהמציאות כבר זועקת בתפיסות החיצוניות של המדע החיצוני, זועקת אפילו כמו שלא מסכים אפילו להבין מה הם זועקים, אבל כבר מדברים בשפה כזאת שהמושגים של המושגים כאלה, זה עצמו מבטא את התהליך של ההבשלה ותהליך שרזי תורה לאט לאט חדרו לתור עולם. כן, סליחה.
התהליך המדעי הזה הוא בעצם סימן למה שקורה? או
כשצד משמע
שהוא עצמו
מרשיל את העניין? לא, את יודעת, למתיים הסברתי שהוא יותר סימן, שהוא יותר משקף שהמציאות כבר לא יכולה מבחינה קיומית לחיות בלי התנועה שהקדוש משפיע מלמעלה למטה, שזה בעצם לא מתחיל מבני אדם, אלא מתחיל מזה שיש שפע אלוקי שניתח על המציאות, אבל בוא נאמר ככה, המקום שמאפשר עכשיו לצדיקי עולם לגלות רזי תורה, כי הם רואים שהשפה מדברת ככה, למשל אולי אחת הדוגמאות אצל הרב לצהל הבולטות לזה, זה מה שפסקה שקראנו פעם שעברה במוסר הקודש על כל תורת הפסיכולוגיה, שהסוגיה של נפש אלוקית ונפש בהמית אצל הרב זה היה נחשב רזי תורה, כן? זה משהו כזה שגם חלק מהסכנה ברזי תורה, שאם מציאות לא בשביל לקבל אותה, אז היא יכולה גם לקבל את הצורה מיסטית מפחידה, וזה בעצם יכול מאוד מאוד להיים על האדם. ויכול להיות שבתקופת רב חיים ויטל, שהוא דיבר על הנפש שוקדת בהמית, זה היה אולי אפילו דורות לפניו, שאפילו לא היה אף ספר שאפילו הזכיר את הדבר הזה, זה היה דבר שיכול מאוד מאוד להיים על האדם, לומר שבתוך האדם עצמו שורית חיה, כן? זה משהו שיכול להתפרש בצורה שיכולה למוטט את כל ערכי האמון בתור של האדם. אבל הרב לצהל אומר, אם הפסיכולוגיה המודרנית הגיעה בשפה שלה, היא לא בדיוק תראה זה נפש שוקית, נפש בהמית, המושגים שלה זה סופר אגו ואיד, אבל היא ככה חובה את המושגים האלה, אז בעצם זה אומר, ועוד פעם, אצלם מלכו את המקומות נוראים, אבל זה אומר שכמו שאמרתי, מלאך הרע עומד בעל כורחו, זה אומר, זה עכשיו הגדרת המציאות, ולכן עכשיו, אם לא נדבר את הדבר הזה, ואם לא נחנך אנשים דרך הדבר הזה, הרב אומר, אנחנו בעצם מאבדים את הכל, ומה שהרב כאן קראון בפסקה כאן אומר, שעכשיו הולכת לצאת דברים של שווים לכל נפש, עד שאי אפשר עוד להסביר גם אמנה פשוטה לאנשים בינוניים, כי אם על פי הרחבת הצעת רבי תורה, זה הופך את הדברים האלה לדברים קיומיים. לא, אבל אני דווקא דוגמה זאת היא טובה, כי קשה להגיד שבזכות פרויד אנחנו יכולים להביא הרצאה בפרויד ולהסביר את הנפש שוקית בהמית, הוא רק יבלבל אותנו. אבל הוא יותר, בהקשר הזה אתה צודק שנראה קצת יותר, אבל אני מתאים כל אומר, זה ודאי קודם כל דבר זה מבטא את ההבשלה של תנועות רוחניות שהם כבר הפכו להיות היסוד הקיומי של המציאות. כאן אולי סוגיה מפורסמת ברב לצהל שהיא הכי מחדדת דבר הזה, זה כל הסוגיה של התעלות העולם, שאנחנו יודעים שהרב הנזיר לא הצליח למצוא אף מקור קדום, לא בראשונים ולא באחרונים, אפילו לא בקבלת האריזה לכל התפיסה של הרב סל לתלות העולם, רק איזה רמזים, ככה באמת רזים מתורת הרמח"ל שקצת מכוונים את הדבר המסכם הזה, אבל בעצם זה ברור עוד פעם שהתנועה הזאת הייתה, אחרי שאתה רואה את הדברים של הרב סל, אתה רואה מדרשי חז"ל, אתה רואה דברים בחוכמת הפניות, אומר זה ודאי שהם התכוונו לומר את הדבר הזה, למרות שאין את המילים המדויקות שאומרו את הדבר הזה, אבל זה שהעולם פתאום חי את השפה שבעקבות דרווין, בעקבות עגל, כל אחד במקום שלו, שפתאום זיהו איך העולם נמצא ביסוד של התקדמות, ביסוד של תנועתיות, אז פתאום הדבר המסב הזה הופך להיות שפה כזאת שכבר מובלת לכל, חיה בכל, במידה מסוימת, כמו שהוא אומר, כבר אי אפשר בכלל לבנות אמונה בלי הקומה המסוימת הזאת עצמה. כן, כן.
למדע, למעשה בראשית, כאילו לפסיכולוגיה
ולמעשה
בראשית.
זה נכון, שאלה מצוינת. מעשה בראשית, הרבנה זה מזכיר שיש לזה מחלוקת משולשת כזאת. הרמב״ם תמיד אמר שמעשה בראשית זה חוכמת הפיזיקה, ומעשה מרכבה זה המטאפיזיקה. בפסקה כאן לא נראה ככה, כי הרב כאן אומר שהפיזיקה היא מבוא למעשה בראשית. יותר נראה שהרב כאן הלך לפי דרכו של רבי חייזק הקס, שאמר שמעשה בראשית זה חיבור העליונים עם התחתונים, ומעשה מרכבה זה חיבור העליונים זה לזה. או קצת מתרגם את זה לשפה הקבלית, אז הוא אמר שמעשה מרכבה זה בתוך עולם האצילות, שזה חיבור העליונים זה לזה, מרכבה משום משהו נבדל, מעשה בראשית זה איך עולם הצילות מטמיע את עצמו בתוך עולמות ביה, שזה בעצם הסוד הזה של מעשה בראשית, שהוא בעצם בא לתאר איך העליונים משתקפים בתוך התחתונים. יותר מדויק נהיה בפסקה כאן לומר, כמו שהרב חיים איטל אומר בשם האריז"ל, שמעשה בראשית זה עולם התוהו, מעשה מרכבה זה עולם התיקון. קצת מפתיע, קצת מוזר, אבל תמסתכלו כאן ככה מתחיל את זה. כשהחקר בדי תורת נוצאת דיוקים מחולים מתוך הלילות כולן של התוהו והבוהו, שכל התנועות הולכות זה וכולי וכולי, אז מתגלה מעשה בראשית. עוברים אחרות, מה זה עולם התוהו לעומת עולם התיקון, לא בתהליכים ההיסטוריים. אלך, איפה היום אנחנו נפגשים עולם התוהו? עולם התוהו שקדם לעולם התיקון היה עולם שהיה בו צביעה להרבה באור שהתגלה בתוך כלים, והאור הזה שהיה לו צביעה שהתגלה בתוך כלים, העולם לא עמד בצביעה הזאת, ואז הכלים נשברו והם עכשיו מנוכחים בתוך העולמות שלנו. אז בתוך העולמות שלנו, בתוך עולמות ביה, יש בעצם שברי כלים והתנצצויות שמקורם מעולם התוהו, שכל עולם התיקון הוא בעצם בא עכשיו ומסדר כל הדברים בסדר חדש, בסדר הרמוני חדש. אבל יש משהו קצת מיוחד כזה, שדווקא מעשה בראשית הוא זה שבעצם בראשית ברב כמו שלם את הארץ, ואז אתה טוב עבור. אז מילה בראשית קשורה לאבאמין הראשון של הקדוש ברוך הוא, שבעולם שלנו היא מתגלה בתור הרבה הרבה שברי כלים, זאת אומרת של אור שטובע להתגלות בתוך כלים, והתביעה הזאת היא לכאורה החמיץ את עצמה, ויש עבודה רזית של תלמידי חכמים שמנסים לראות איך האור עדיין גלות בתוך הכלי, שבהכשר מסתם לזה זה מאוד מקביל למה שזכרתם קודם בשם רבי חזקיה קס, שזה בעצם איך העולם הצילות מחיית עולם ביה, אבל יש כמשהו יותר עמוק, להראות איך עומק עולם הביה בתוכה עצמו יש התנוצצות של איזשהו אור אלוקי, שהדבר המסתם לזה, שבהכשר מסתם לזה, זה בעצם כל שפה מדעית, בין שפה מדעית ומדעי הפיזיקה, בין מדעי הפסיכולוגיה, ואפילו מדעי הפילוסופיה התיאורטית של שפינוזה, או של עגל לצורך העניין, מהדוגמה שהזכרנו מקודם, או מהמחות הביולוגיות של דרווין, זה לא משנה מאיזה מקום, אבל אתה בעצם מזהה התנצפיות של אורות שגנוזים מתוך הכלים עצמם. ועכשיו, ככל שיותר יש איזשהו תהליך עמוק כזה, שיש תיקון
שמתקנים את השברי כלים האלה, אז עכשיו פתאום יש יכולת הרבה יותר לזהות בתוך התהליכים האלה עצמם, לזהות בהם עצמם את האור אלוקי שמשוקע בהם. אני קצת הקדמתי מוכר כדי פרקל קשור לשאלה שלך, איך זה לא רק סימן אליך, תהליך של המדע עצמו, ויש כאן איזשהו משהו אמיתי שצומע מהדבר הזה, כי למטה מה שתיארנו עד עכשיו זה רק עולם המדע כמשקף או כמבדל לנו שהמציאות הרוחנית יש לה את הבשלות להיות מופיע בעולם. אני חושב קצת נראה לי נרמזים למקום קצת יותר משמעותי, שההשתקפות של האור הצילי בתוך העולמות עצמם הוא לא רק חדירה של אותו אלוקי אל העולם עצמם. זה כמו שמעתי סגנון תשע לרבי חזקיה הקס לתאר את מעשה בראשית, איך העליונים משפיעים לתחתונים, אלא יש כאן משהו שהוא קשור גם לעולם של תיקון, לעולם כזה שבעצם בא ומאיר אור מיוחד שהיה עולם התור. זה עולם שקדם לעולם התיקון, היה איזושהי כמיהה אלוקית גדולה לגלות דווקא גוון מיוחד של אור בתוך כלי, שאומנם השתבשו העניינים, אבל שבאים עכשיו ומגלים את אור האלוקי דרך המדע ומלבישים בעצם את יש את סדר התלבשות של העולם האצילי בתוך המציאות עצמה, אז יש משהו שגם מעשיר ומגדל את הדברים. בעצם מה שהרב סיים בפסקה שלנו כאן, אם לא נבוא בדגם הציבור הפנימי שבקרבנו אלא מחזרנו את הכלל מה שלנו חפצים מסוות דוחניות, אפשר להבין את זה כמו שמעתי כדקי הסברה, אין לנו משלים שדרכם נבין את התהליכים הרוחניים, או כמו שניסינו יותר להתקדם לומר שאין לנו את הבשלות לחיות את כל המושגים הפנימיים האלה, ולכן יש איזשהו צורך עקרוני להקדים קודם כל את ההלבשות שמשתקפות בעולם שלנו כדי שדרכם נהיה מכוונים אל המקומות היותר גדולים. אבל אולי יש כאן כבר דרך מה שעכשיו קצת יותר עזרת לנו לפתוח את הסוגיה של מעשה בראשית, זה משהו כזה שבעצם מכוון אותו להבין שיש משהו עקרוני שעל ידי זה שאדם את האור אלוקי סופג דרך המציאות שהשתקפות שלה בתוך מעשה בראשית, וזה לא רק בתוך הבריאה עצמה, התכוונתי, זה לא רק מאפשר לנו להחיות את הבריאה, אלא זה בסופו של דבר מאפשר לנו בעצם להבין את התוך הפנימי, להבין אותו במקום יותר נכון. אז כן.
כמו שאתה מסביר עכשיו, אז למה הוא מסביר שבעצם מה שהשתנה זה השפה, זאת אומרת, נגיד, הסוגיה של התעלות העולם, זה היה גם נימוז, כאילו, ידעו את זה, אבל זה אולי שזה לא יכול לעבוד עם ידעו בשפה. כמו שאתה מסביר עכשיו, חנים מתחדשים, כאילו, ממש.
לא, אז מה זה ידעו את זה? ידעו את
זה? לא היה,
לא? לא, מי שידע את זה, הכוונה, זה היו אנשים שלא תסקו בעולם, תסקו בעולמות העליונים, רק מקובלים את זה פעם. הכוונה שהם בכלל לא התעסקו בעולמות הבריאה, יציאה ועשייה, אלא חיות עולם הצילות. כי כל שפע שמשפע לעולם, הוא בהתחלה היה אימא שהפכה להיות השתושלה עד שהפכה להיות בשר מבשרו. אז בעצם יש כאן כל מה שבעבר היה קשור לעולם המיסטי, ושם הוא היה קיים בצורה מאוד גדולה, הוא חלק נוכח בעולם. ההתחדשות היא התחדשות בסדרי העולם, וזה מה שיוצר בעולם שלנו יכולת באמת פתאום עכשיו לראות את הדברים האלה, וזה בדיוק חלק מתהליך הלידה שעכשיו קורה כאן. אבל באמת היו גדולי עולם שתמיד ידעו את הדברים האלה, אבל זה היה שפה של עולמות עליונים, לא שפה של עולם שלנו. והתהליכים כאן חידשו את ההתקבלות ואת ההשתייכות של הדברים האלה אל סדרי העולם שלנו, כמו שהיום אומר הנפקמינה, שהעולם היום לא יכול בלי הדבר הזה. שאם היום תנסה ללמד אמונה, לבנות סדרי חיים מוכנים בלי הדבר המסם הזה, אז אתה בעצם לא נמצא במיקום הנכון שבו הקדוש ברוך היום נמצא בתוך העולם. אז אנחנו מאבחנים, מה זה?
זה לא שהתחדשו תכנים ממש מהחיבור הזה בין
העליון והתחתונים. כן, אתה כל מיני דוחק אותי לשלב הבא שאני רוצה להגיע אליו, שלא, כי למטעם אני אומר שזה יותר השתקפות כאילו, שבעצם זה שהשפה המדעית שידעת את הדבר הזה, זה אומר שהדבר הזה הפך להיות נחלת העולם הזה, שהפך להיות נחלת הבנים, שהאימא כבר בשר מבשרו של הבנים, וזה כבר הופך להיות נשמת העולם, כמו שהסדר שלנו אומר, ולא רק השפע שמשפיע על העולם. זה הופך משפע מעתיק לשפע מועתק. אבל בדיוק אתה בצדק מכוון למה שאנחנו מנסים קצת להתקדם אליו עכשיו, ולהבין שיש משהו בשילוב הזה של איך שהדברים מתגלים דרך השפה המדעית, שזה מוסיף עוד נופח, מוסיף עוד אור מיוחד לעולם הרזי, כן? זה לא רק סימן לשלות עולמית, אלא פיתוח של מציאות עולמית. וזה מה שנותן לתהליך התמעה הזה של איך הספר האלוקי יופיע לו את נשמת העולם, נותן לו איזשהו ביגור גם בתהליכים המוכנים עצמם, במפגש שלו עם המציאות עצמה. אז זה אולי באמת יותר קשור ל... מלך חוזר לאן? כן, אבל אתה צודק, כאילו סוגם, לכאורה זה לא מדויק מה שאתה לכאורה, כי מעשה בראשית שאמרנו עכשיו זה הכוונה רק המדע כמבוא לקראת הדברים האלה. אבל קודם כל תודק ברמב״ם עצמו, שאתה רמב״ם כנראה מעשה בראשית שהוא התכוון שזה הפיזיקה, זה סוגיה ארוכה במורה נמוכים, הוא כנראה התכוון לפיזיקה, לא משהו שאנחנו היום מכנים פיזיקה, אלא איך בתוך עולמות הטבע יש יכולת לזהות יסודות עמוקים פנימיים שגנוזים לקרבם, שזה בכלל כל מה שהרמב״ם כאן במסקה דיבר על החקירה המדעית שמוצאת דברים חווים בעלילות כולן של טוב עבור, ובעצם זה לא רק סתם שיטות מדעיות, אלא שיטות מדעיות שמזהות תוכן פנימי שגנוז בהם, שזה בעצם בהקשר מסוים הזה המעשה בראשית הפעם יותר עשיר. אבל אתה צודק גם בהקשר שאנחנו הולכים לומר שיש משהו באמת במעשה בראשית, עוד פעם, אם נתפוס אותו במקום הגדול שלו, שהוא מאיר באור יקרות את כל התהליכים המוכנים הפנימיים. אז אולי כדי להבין את זה, יש כאן בקובץ א' תו קופנותת, יותר אולי כניסה כבר לסוגיה הזאת, הקליפה הטובה, קליפה שבקדושה, אני חושב את קליפת הקינמון, שיש בה טעם הטוב וטוב, מתגלה היא בכל לוחות ההשכלה הפשוטית, המדברת באורך הפשט את התורה באמונה, טעמי המצוות, וכל השפעת הקודש, אבל מי שהביאו הוא בדרך של קטנות, ואין נמנים אותו הגודל הסיבור שיש להם במקי הרזים, קודם כל עניין נכבד מאוד, הרוי להיקבע בתוך חטיבה לימודית, וצריך בהשוואתו עם גוף הפירוש היותר עמוק, וזה עולם היותר פנימיים. ההרצאה הפשטית מעברת את הכל על פי יסוד הדמיון האנושי, שכלו מסירותו, געגועי ליבו וגשמי הרגליו, בין אותו יחיד ובין אותו ציבור. והרבה עניינים מאוד בגופי תורה מתפרשים על זה. ואדם צריך להסתגל לצד הגלוי בכל עומקו, ויופיע בטובו, לחבר עמו, אין להסתכלות יותר חודרת ופנימית, שיח קודש לרבי עליון. הרב כאן מדבר על, תמיד כשאנחנו מדברים על העולם של הקליפה, אנחנו מדברים על משהו שהוא לא התוכן הרוחני עצמו, אלא משהו שקשור לעולם של הכלים, אפילו אולי בצורה, מה זה פסולת, כאילו, דברים כאלה שמצד עצמם הם לכאורה נטולי משמעות, והם צדים עבים וגסים, שלכאורה כל תפקידם במקרה הטוב הוא זמני להיות שומרי פרי בשלב ראשוני, לפעמים אפילו הם אפילו פסולת מיותרת שהייתה מעיקר, אבל זה יש הרבה רמות שונות של קליפות, קליפות שזורקים אותם, קליפות שעדיין משתברים את הפרי וכו' וכו'. אבל אני אומר, יש קליפה מאוד מאוד עדינה, שהיא אפילו, כן, אנחנו יודעים שקליפת נוגה היא תמיד נכתבת קליפה שהיא נמצאת בין לבין, וצורך נושאים והרב אומר שיש קליפה עוד יותר עדינה שהיא קליפת קינמון, שקליפת קינמון הרב אומר היא קליפה שכל התוך של הקינמון שרוי בה בצורה מלאה, וזה משהו כזה שדווקא התכונה הזאת שהיא כאילו זולתית שהיא לא הדבר עצמו, דווקא היא מרבה חן ומרבה יופי לדבר עצמו, שבהקשר המסתם הזה זה המקום הזה שלכאור יכול להתפרש זה רק כלי, זה לא הדבר עצמו, זה פסולת, אבל זה דבר כזה שדווקא הוא מעתיר מעצים כל מיני דברים שבלעדיהם התוכן הפנימי של הדברים לא היה קיים, שבהקשר מסוים הזה כאן התפיסה המדעית וההלבשה שהרב כאן מתאר בפסקה שלנו כאן בציור השכלי ואחר כך הכוח, אבל נראה שכאן כבר צריכים להתקדם לכוח המדמה, זאת אומרת איך העולם השכלי שלנו גם מעורר באדם דמיונות ואיך מעורר באדם הרבה הרבה השערות, אז הדבר הזה הוא מעשיר ונותן, כמו שהרב אומר, שהרבה ממדרגות של רזי תורה, כן, הרואי לקרוא לתוך התוויה הלמודית לסגל שאותו עם גוף הפירוש היותר עמוק ורזי עולם היותר פנימיים, שיש רזי תורה פנימיים שאי אפשר לבוא איתם במגע אלא רק בזכות המדרגה הזאת של אותו, מה שאנחנו אומר, הקליפה הטובה של, כן, הקליפה בקדושה הזאת, שהיא זאת שבעצם מכוונת אותנו ומעמיקה אותנו אל נקודות הרזיות יותר עמוקות יותר פנימיות. אז אולי כדי להבין למה זה ככה, כדי קצת מזכיר את הדברים שהמהר"ל בתפארת ישראל עוד ג' אומר שהאוכל סב התורה ערום נקבר ערום, שלפעמים דווקא הלבושים הם אלה שמעוררים כמיהה לנקודות יותר עמוקות מאשר הדבר עצמו, ודווקא מי שדווקא במקרה שיש לבוש לדי מלכה, אז אפשר מראה שלבית הזו לפגש עם העתיק הקדישה, להתפגש לא רק עם הנשבת הדורייתא, אלא לפגש עם הנשבת הנשבת הדורייתא, שבשביל זה אבל יש איזשהו דבר משמעותי שקשור דווקא למקום מסוים הזה, שרואים את העולם הרוחני מבחוץ, רואים אותו ממקום זולתי, ממקום של נבראים, דווקא הוא זה שבכלל יש בו משהו מסוים שהוא מעתיר ומגדיל אותנו ומכוון אותנו למקומות יותר גדולים, שאולי כאן הפסקה בקובץ א' קופ למד א' היא, אני חייב לסדר את הזמן נכון שלא, בסוף לא נדבר על הדברים שחשוב לדבר עליהם, אז זו פסקה מאוד ארוכה, אנחנו לא נקרא את כולה, רק הכולה קצת ניתן מנה. הרב אומר, התורה והיראה, החוכמה והתפילה, ההכרה והעבודה, שבעצם תורים של כל מיני צמדים של מילים, שבהם יש תמיד את הצד השכלי, ומה שקצת קשור לפסקה שלנו, יותר הצד הדמיוני, או יותר הצד הסובייקטיבי של הנפש, כאילו. רגשי, כן, שתורה שצריך לתראות אל העירה ולחוכמה צריך לתראות קהילה ולקצר זו הבוידה, כשהם באים תמיד יחד הם משפרים את העולם בין צידו הפנימי בין צידו החיצוני, כשמשקל אחד חסר, חסר לנו אותו בסדר בניין לפי החיסרון, מחסור פנימי או מחסור חיצוני, ההכרות צריכות להיות מסרות תמיד לפי אותה מידה שיזעזעו את הפתיעות של הרצון מהדממה שלי והראו לטובה, אז בונות הכרות יחד עם שכלול החיצון שמשרות את דורך האדם גם את העולם הפנימי שלו. זהו עיקר היסוד אמונה בסדרי הסברות המגיעות בשני הכרה אנושית ודברים שהם כבשונו של עולם, בין שבועות בדרך הדושה חיפושית, בין שבועות בדרך על דייפת רוח, הרוח בגילוי המדע הפנימי, כשאתה תוכל דבר גילות אלוקית, תמיד טבע הרוח הוא לבוא מעולה בצורות מגוונות בגוונים שהם מלווים את העצמיות של הכרה, והגוונים אתם נותנים על הכרה איזה עצמיות משלם, והמדע תורך תמיד איך להכיר את הכרה בסוד הפנימי שלה, ולא נתקל בדרכו כמה פעמים עד שהוא מגיע בהמשך דורות ותקופות ידי איזה קירוב אל המקורות שתחת הגוונים. ועכשיו הרב שואל את השאלה הכללית שנוגעת אלינו, אולי אם אני מבין נכון, העולם של הגוונים זה עולם של לבושים, שזה בעצם קשור לא לתורה אלא לכל מיני רגשות של אנושים, של עירה שעודים אל מוליהם, ולא החוכמה של עצמה אלא התפילה שבאה לכאורה מתוך מרחק כלפיהם, והם יוצרים המון המון גוונים שמגוונים את הדבר עצמו, ואנחנו תמיד מחפשים מאחורי הגוונים שהם בעצם מבחינת לבושים את הדבר עצמו, והרב אומר שהגוונים זה המפגש הראשוני שלנו עם התוכן הפנימי, אבל אנחנו תמיד מחפשים מה המהות הפנימית שמסתתרת מאחוריהם. אז אומר הרב, למה צריכים את הגוונים האלה? זה עכשיו השאלה המרכזית שלנו, ולמה לנו כל אלה? למה לא עבו ולא הוכרו הקורות התוכיות בעצמותן? היה אפשר להפגיש לנו ישר עם המחשבות המופשטות, עם היסודות העמוקים לשל עצמם, ולא לעשות איזשהו תנועה כזאת כבכל שמחבואים כאלה שמחביאים את האמת הזאת דרך הרבה הרבה הלבשות בלשוננו קליפות, או בדרך כל מיני הצעות אנושיות, והיה אפשר בצורה ישירה להגיע אל הדבר עצמו. אומר הרב, אבל כשאנו באים לסכם את נקודות הבניין הפנימי, שהוא היסוד היותר עיקרי בשחרור העולמי, אני חושב שהכרות רק אז יפעלנה על החפץ לפי המגמה הטובה שבהן, גם כשבהן באות מתחילתן מגוונות. והגוונים מולדים נטיות של חפץ לטובה בדוגמה שלמה, והגוונה של התמצית הטוב שמבוקש בהכרות, כל שתתחולל את הודעתו של אדם הפרטי והכללי. כך מתקרב יותר לפנימיות ההכרות. אבל עם זה, כיוון שהולידו הגוונים את התנועה של התמצית הפנימית שבקרה של נטיית החפץ הטוב, שהוא מוסתם שהכרה הולדת הולדה זו, ומתרבה דווקא עם העשרה של הגוונים החיצוניים, ודווקא עוד התורה של עקבות ההכרה. הרב אומר, יש משהו בגוונים האלה שהוא מדבר לא בשפה אובייקטיבית, אלא מדבר בשפה סובייקטיבית. ושהוא מדבר בשפה סובייקטיבית, לכאורה אנחנו יותר מתרחקים מהמקור עצמו של הדברים. אבל יש משהו שדווקא בגוונים האלה עצמם, הרב אומר, מתעורר בהם אור פנימי. כי כשאתה מנסה להתבונן בדברים בצורה האובייקטיבית שלהם, אתה שייך רק אל אורות מקיפים, אל אורות כביכול שמתיימרים לדבר את העולם האובייקטיבי, אבל עולם אובייקטיבי הוא עולם שיש משהו שם שהוא חסר אישיות, חסר תוך פנימי. ודווקא זה נכון שזה מתחיל ממקומות מאוד מאוד גוונים, שגם הרב אומר שבסוף יש צליעה להפשיט את הגוונים האלה, ולראות את התוך הפנים של סתם מאחוריהם, אבל הגוונים האלה עוררו כמיהה לזהות תוך פנימי שגנוז הרבה הרבה מעבר לכל הסדרים עצמם. או בוא קצת, אם אני אנסה להקים את הדברים לסדרי העולמות שדיברנו, אני אגיד זה קצת ככה בצורה להזכיר קצת נשפחות, אבל לא אפילו יותר מהנשפחות. האמא שהיא בעצם משפיעה על הילד, ובעצם כל עולם האצילות שהוא משפיע אל העולם, הוא בא כבר בצורה של השפעה. אבל יש משהו שאת נקודת העצמיות שהיא גנוזה בחוכמה, אז כבר הילד לא כל כך מקבל מהאימא, כי היא יותר עסוקה בלהשפיע עליו השפעות, ולהשפיע עליו השפעות זה תמיד כבר קשור יותר אל משהו שהוא יותר קשור אל העולמות החיצוניים. ודווקא שהסדרי השפעות האלה נפגשות עם עולם של סובייקט, עם עולם של דעת, עם עולם שקשור לעמדה פנימית של האדם, אז יש משהו במקום מסוים הזה שהוא מעורר את התוך הפנימי, מעורר את הנקודות הגרעיניות שקדמו לכל הדברים האלה, ודווקא זה שהסתרנו את התכנים הרוחניים האלה בהלבשות אנושיות, אבל עכשיו כל הצד האנושי מעורב בהם, אפילו בעצם החיפושים, בעצם זה שהוא מסיר את הגוונים, אבל בדבר המסוים הזה עצמו יש את ה... אפשר לומר שיש כאן את הבקשה, את הגעגוע, את הרצון להיות קשור למה שנמצא מעבר להם, אבל הרב אומר יותר מזה, הגוונים עצמם, יש בהם עצמם את העושר שקשור לעולם של סובייקט, שהוא קשור בעצם לעולם של אישיות, לעולם פנימי, שמדברים את כל הדברים האלה מהמקור הפנימי שלהם, מהמקור הרזי שבכלל לא יכול להימסר למילים. ודווקא שהעולמות הפנימיים מתראים ונפגשים ומתלבשים בכל מיני הסברות גלויות, ואנחנו כל מיני עכשיו עסוקים באיזשהו מתח בין ההסברות המדעיות לבין מה שמסתפר מאחוריהם, שזה בעיניי לכן הפסקה שלנו כאן הצד המאוד משמעותי שנקרא הדמיון, שנקרא ההשערה, שנקרא המקום הזה שמעורר בנו רצון בעצם להיות קשור אל המקום שלא מוגדר, אז הוא גם משחרר אותנו גם מהעולמות הרוחניים מהצד המוגדר שלהם, ומכוון אותנו אל המקומות האינסופיים שמונחים מאחוריהם. ולכן לפעמים דווקא שעולם מוכני נפגש עם עולם מדעי, אם העולם מדעי לא יהיה נוקשה, אז ההפריה בין העולם הרזי לבין העולם הנגלה, והבנה בנו מימד תלת ממדי, מימד של עומק, מימד כזה שיאפשר לנו בחיכוך בין המקום שהוא רחוק מאיתנו, מקום שקרוב אלינו, להיפגש עם הצד הקרוב שמונח בתוך הרחוק. אני מקווה שהדברים, מה זה?
למה דווקא זה מביא אותו
נמצא
את האינסופים.
מה, בזה שזה לא
אפשרי, כאילו? לא, 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 דווקא, אני, כן, לא, 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 זו הנקודה. הנקודה היא שהרי בעומק המדרגות הרזיות מונח משהו קרוב, מונח משהו אישי, מונח משהו פנימי. וכשאדם בא מתוך דברים שקשורים לעולם הקרוב אליו, המודע אליו, שהוא חי אותו, מתוך זה הוא בא לגעת בכל המושגים הרזיים הפנימיים שמסתתרים מאחוריהם, אז יש בו תביעה בתוכם לזהות בהם משהו קרוב, משהו שקשור בצורה עמוקה פנימית, אבל אין נקודות חיים עצמיות. אז השפה הזאת שמדברת את הרזים דווקא בהלבשות שלה, בשפות נגלות, בשפות כאלה שקשורות אלה מרחבי החיים הקיומיים, הפשטיים, כמו שהוא אומר כאן, שקשורים אל הפשט של האדם, זה מה שמעורר בהם את המקום שאדם יפגוש אותם, לא בפשט רדוד כמו שהוא נמצא, אבל באותו איכות חיים של פשט שבו הוא נמצא, שבשך כזה שקשור להבנות עצמיות, להבנות פנימיות, שכל צורת השפעה שבאה מלמעלה למטה, יש בצד נוסף שכבר התרחקה מהמקום הפנימי הזה, שהוא בעצם קשור אל נקודת הכתר הפנימית שגנוזה בשורש כל הדברים האלה. ולכן דווקא שצורת המגע עם העולמות הרוחניים באה עם גוונים, שכמו שהרב אומר, הם גוונים שלכאורה גם מעכבים, כדי הרבה יותר לדבר בשפה הסובייקטיבית שלך, אבל שאתה מסיר אותם, מסיר את הגוונים האלה, אבל אתה סוף סוף צורת היחס שלך אליהם מתחילה מתוך אותם גוונים, אז כל אפשר לומר, כל החיפוש הוא מכוון אל שפה כזאת שהיא קשורה למה שגנוז בתוך התכונות של הגווניות האלה, המגוונות האלה, שקשור אל עולמות של סובייקט. סובייקט זה לא רק הסובייקט הישי של האדם. זה הסובייקט האלוקי, הכוונה שהקדוש הוא לא רק משהו, אלא גם מישהו, שבתוכו יש תוך פנימי. אז המקום הזה שדווקא הדברים הרזיים שדורות אגבי דורות, אנחנו בהשתוקקות עמדנו בהתבחזות אל מולם, ושם את השפה הרזית, ויש בזה גם דבר נסגר מאוד, אבל את המקום שקשור אל התוך הפנימי של הדברים, בלי שלדבר הזה היה מגע עם איזשהו יחס לשפה שקשורה לממדי החיים שלנו, לא היה לנו בכלל את כן, לכל אין אפשר לגלות אורות כאלה. עולם העמוק הפנימי יובא בתוך הדברים, וזה מה שכן הרבה יותר, אבל תשאל, כן, כן.
אני רוצה להבין, כאילו, הקליפות האלה שמלבישות, הגוונים האלה שמלבישים את התוך האובייקטיבי הזה, כאילו הם מאפשרים לנו על ידי הקירוק שלו להתחבר על האובייקטיבי הזה כסובייקטיבי?
כן, בדיוק, בדיוק. לכן, אם היה רק פרי בלי קליפה, אז לא היינו טובים להתחבר לאובייקטיבי הזה בשפה הסובייקטיבית. היינו מקבלים אותו כמובן מאליו, כשפע שבא ממעלה. אתם יודעים, הרחוק. זה שהייתה קליפה ונחשפה, אז סוף סוף תביעת החיים שלנו היא תביעת חיים שקשורה לעולם הסובייקט. עכשיו מהסובייקט יכול להיות שהרב אומר, אנחנו בסוף נסיר את הגוונים, כי הם גם מעכבים, אבל התנועה שהם חוללו בנו, היא זאת שעוררה, זה נקודה מאוד מאוד עמוקה.
כמו יתרון האור מהחושך כזה.
כן, אבל יתרון האור מהחושך לא רק במשמעות, נכון, אבל לא במשמעות של הנגדה, שכאילו נזלזל בחושך ונראה את האור, אלא יש משהו במעבר מן האור לחושך, שהוא בסופו של דבר כן מקנה איזה משהו שאתה מבין באור עצמו, משהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר פנימי שאליו אתה חותר כתוצאה מהדברים האלה. שבהקשר הזה, לכן אני רק אומר, כל הפיתוחי המדע שנתנו שפה לעולם הנסתר להשתקף בתוך העולם שלנו, זה לא רק שיקוף שמצאות בשאלה לגלות הנסתר, בזכות הדבר הזה יש הנכחה של עולם הנסתר, כפי שמשתקף בעולם שלנו, שבעצם הפשט והסוד יש ביניהם, כמו שבעצם השאלה כאן אומר, הדברים הכי סודיים משתקפים בו, אומרים את הצדדים הכי פשטיים. מה שעוד פעם רומד זה מה שאמרתי מקודם, שבעצם יש צד מסוים שמעשה בראשית, זה שברי כלים מעולם התור, שבעצם באו מעולם הרבה הרבה יותר גדול, אלא שהוא ירד ונפל בעולם הרבה יותר נמוך, ואם נצליח לזהות את הניצוצים שמונחים בתוך הדבר המסוים הזה, אני נצליח לענות על משהו שהוא אפילו מעל לעולם התיקון המסודר, למה שבעצם לקומה הגדולה שהייתה לפני הרעה, שהיא בעצם, עוד פעם, כי מה זה עולם התור? זה אורות בכלים, הכוונה אורות כאלה שיש להם גם סובייקט, שיש להם גם יכולת התקבלות בתוך העולם. כן.
אפשר להסביר את המנגרה הזה, פסולת בדרך כלל נכון זה משהו שהוא נפסד. אבל אפשר להגיד שזה ממש מיותר. מיותר לפועל, אבל ביתור הזה אנחנו יכולים כלי להבין את הפועל עצמו.
כן, מעולה. אולי צודק, קליפה זה משהו מיותר. יש קליפה מיותרת שהיא נזרקת. יש יתרון במיותר, יש יתרון בסרך העודף, בזה שיש את המקום המסב הזה שהוא כאילו שהוא שולה דבר עצמו, שהוא סוף סוף נותן את המקום ותקביע למה שהוא בעצם הרבה הרבה יותר עמוק מאשר מה שאפשר לספוג מהדבר עצמו.
הכל אפשר להבין.
כן.
במיותר לפריל, כן, אבל זה לא דבר נפסד.
כן, נכון, נכון.
זה הרבה פעמים קליפה, זה הסמך א'
אז לא, זה בדיוק המקום שבו הקליפה היא בדיוק מבטאת את הדבר, כי בכל תוספת המיותרת, אבל היא לא מיותרת, אלא היא מייתרת, או יוצרת את התביעה ליותר, כאילו, כן.
זה לא נכון, כי מה שדעת אלוקים, זה ניסוח אחר, נכון? זאת אומרת, כל הדבר של
נכון, אבל כן, אבל זה מסביר את כל ההקדמה של אמר דת אלוקים לא כמשהו דיעבדי, שלצערנו אי אפשר את העצם עצמו לפגוש אלא דרך הכלים סובייקטיביים, שזה בעצם היה יכול להיות גם קריאה של הפסקה שלנו כאן, אלא זה מסביר את הלכתחליות בכל מה שהקדוש הוא חולת הסובייקט, שזה לכן נראיתי כאן את הפסקה המפורסמת בקובץ א' כפתת בעמוד הבא, כל מה שאומרים בעניינים מתגמים מוכנים, ייחוד בעניין הלכות, כל תאום שלך למד העניינים במצב הנפש שלנו, מה שמתייחס אל עולם החיצוני, כמו שאמרנו חיצוני, הכוונה אצל הרב אובייקטיבי, אלא שיש ערך ידוע של יחס, מה שמן נפשנו, יותר מצוותיו ופני פולטם תקסים אל עולם הבעיה כולה, והבעיה בקרבנו פנימה, אולי עוד יותר ממה שהיא חוץ לנו, כשאנו מטלים, כשזה בעצם דבר, זה בעצם המילה המשמעותית כאן, שאולי כאן כבר בעצם זה אפילו צד אחד יותר קדימה, אני מקודם תיארתי דרך הפסקה הקודמת את היתרון שקיים בצד המיותר שמעורר בנו כמיהה ליותר, אבל זה יותר היה בתור איזשהו כלי שרת שדוחף אותנו לצבוע באובייקט גם את המקום הסובייקטיבי שלו, אבל כמו שאנחנו כותב כאן בקובץ א', שאני מסכים אותך שזה הבסיס של מאמר דת אלוקים, שיש צד מסוים שהקדוש הוא בכוונה חולל את העולם הסובייקטיבי שלנו, אולי אפילו כל הבריאה כולה מכוונת אל בניית הזווית שדרכה בני אדם יראו את הקדוש הוא, כי הרב אומר, הבעיה היא בקרבנו פנימה, אולי עוד יותר מה שחוץ אלינו, הקדוש הוא בכוונה חולל את צורת המבט שדרכה אנחנו נראה את המציאות, כי היא בעצם יש לנו סור שהיא נותנת למציאות לראות בצורה היותר מדויקת שלה. ואם אנחנו ננסה לוותר על הכלי המסוים שלנו, שהוא כאילו מעוות, אנחנו בעצם מאבדים את הדבר עצמו. אני תמיד מביא לזה משל, ונכון שיש סרטים תלת ממדיים, כן? אז אדם שצריך לבוש משקפיים לראות את הסרטים התלת ממדיים האלה, כן, נכון? עכשיו אם אדם יאמר לו, אני רוצה לראות את המציאות בצורה אובייקטיבית, כי המשקפיים הן מעוותות, הן לא נותנות לראות את מה שבאמת מתרחש בחדר, אז כשהוא יסיר את המשקפיים, הוא לכאורה יהיה יותר קשור לעולם האובייקטיבי, אבל הוא בעצם לא שהוא לא יבין מה קורה כאן, אלא הוא לא מכוון, אלא מכוון של אותו אדם שיצר את ההדמיה הקטמדית הזאת. ולפעמים דווקא כשאתה לובש את המשקפיים האלה, אתה הרבה יותר מכוון, אלא מכוון של כל הסיפור עצמו, אתה מבין באמת את הסיפור המתי שקרה כאן, אז בעצם להיות קשור אל המבט הסובייקטיבי שהוא זולת האובייקטיביות, לא רק שזה מעורר הרבה תמיהה לזהות איזה משהו יותר עמוק שקיים בעולם האובייקטיבי, אלא זה נותן את הכל היה מכוון אל המקום הזה, כי הרי מראש כל מה שקדוש בעולם הוא רצה, זה איך האור השתקף בתוך הכלי, אז מלא, והרי שהמציאות כבר בשאלה שהכלים יהיו מסוגלים לפי את האור, אז הם מכוונים אל המכוון היותר עמוק, יותר פנימי שאלה במציאות מכוונת, שזה באמת כמו שאתה אומר, שהממלכה הסובייקטיבית הזאת היא סלקה עד אינסוף, יש בה משהו מסוים שהיא מסתגלת להתפגש עם דברים הרבה הרבה יותר גבוהים מאשר כל מה שסדר רגיל מכוון אליהם, שזה מה שבפנימיות המידה הסובייקטיבית, שבעצם מידת המלכות, מידת המציאות עצמה שמקבלת את הדבר, היא יונקת במקומות הכי הכי גבוהים, יותר מאשר כל הסדרים הגדולים והחשובים של כל מיני עופות אלוקיות שמצאות בתווך, אבל נעוד סופו בתחילתו, היא קשורה למגמה שהכל הולך מכוון אליה. כן, זה אולי כבר
התקנו שלנו נוסף, אבל מאוד חשוב היה לי, וואו, זה תם זמננו. מה זה? 5 דקות. מה זה? השתבות פרש, אבל לא, משהו שבאמת פסקה...
זה אומר שאין הגבל.
מה זה? לא, משהו שקשור אולי לפשט של הפסקאות שלנו כאן, שאולי מאוד יבנה את הדברים בצורה טובה, זה קובץ ח' קוף סמך ב', כן? שאני בעצם קצת, טוב, אני מקווה שהרב כאן מדבר, בואו נקרא את הדברים, כל זמן שהציורים מוכנים באדם, בכל מסיב, אינם מתחקים בעמוד השני, קובץ ח' קוף סמך ב', כל זמן שהציורים מוכנים באדם, כל מסיק, אינם מתחקים יותר מדי מצורים הגשמים שלו בערכו, אז הם בעצם מתבססים, הולכים ונבנים. ובונים הם עם בניינם גם את הבניינים הגשמיים בצורה מפורה. אבל כאשר מתחקים יותר מדי, הציורים מוכנים הגשמיים, הבלתי מוגבלים מוגבלים, אז הם בעצמם מתשתשים, נופלים מסברים בבחירת השפעתם. אף על פי שהם מתעלים את עצמם, במידת הסתלקותם לצמצום של עבודת הגבולים, ומתשתשים את האיתנות של העולם של הגבולים, שהוא צריך לקבל יניקה ולשת חיים, תפארה מהם, ותפשתה ולה, ומזוג הגבול ויפה. כי הרב אומר שיש את האורות ויש את הכלים. עכשיו אני צריך להקדים, אולי בעצם אני לרגע נמתיק, אני רוצה קודם כל להבדים, להזכיר משהו בפסקה עצמה, ואז נוכל להבין יותר את מה שהרב אומר כאן. צריכים בפסקה, בשתי הפסקות האלה כאן בעצם דיברנו על 3 קומות, של איך האור האלוקי מתגלה בתוך חוקיות באדם, שזה המדרגה המדעית או המדרגה השכלית, איך הוא מתגלה במקום הפיוטי של ההשערה, שזה בעצם שאתה לא נשאר עם המדע עצמו, אתה מבין שהמדע עצמו הוא רק פתח למרחב חיים יותר גדול, ואיך, כמו שהרב תיאר, שיש את הנשמה עצמה, שהיא, את עולם האצילות שהוא מתעלה מעל הבריאה, וזה מה שהכל קשור לעולם נבדל. אנחנו מתארים הרי בכל הפסקות שלנו כאן, את מה שאנחנו מכנים, את האמא ההריונית, ככה אנו מכנים אותה, שהיא כל כולה קשורה להפך להיות בשר מבשרו של הילד. ובהקשר למסמה הזה, אז אנחנו בעצם צריכים לדעת שהזהות של הילד שנוצר, יש בו 3 קומות. יש בו את הקומה הממשית שלו, שזה איך האמא הפכה להיות ממש חוקי החיים של הילד. יש בילד עצמו את המעוף שלו. שאתם זוכרים דיברנו שפעם שעברה המשלנו את זה שהאימא עובר ירך אימו, שהרגליים של האימא הפכו להיות האל, אבל האימא נשאר גם גוף, נשאר לה גם רגשות ונשאר לה גם שכל, והרגשות והשכל, הרי מדובר כאן על אימא שכמו שאנחנו מתארים שאימא שהיא כל כולה אמורה בסוף להיות הילד עצמו, אז איפה הרגשות שלה ואיפה המוח שלה יהיה ניכר בתוך הילד עצמו? הילד עצמו הוא בעצם בזהות של זה, שעכשיו מדברים, כל השאר שהוא מדבר על נשמת העולם, הילד עצמו מורכב משלושה דברים. מהחוקיות שלו, שזה החלקים הנמוכים של האמא, שהפכו להיות בשר מבשרו, אבל הרגשות של האמא הפכו להיות המעוף הרוחני של הילד, שזה בעצם כל העולם הפיוטי של הילד, זה לא מה שהאמא ממש הפכה להיות הוא עצמו, אבל היא בעולם הרגשי שלה הפכה להיות החלומות של הילד, אותו מקום, הם דברים שקשורים להגדרות, להופעות של הצד השירי, של הצד מה שהיה מכנה הדמיוני, הצד השערתי של הילד. ויש באמא איזה משהו שנשאר, האישות הגבוהה שלה, שזה לא משהו במודע, אבל משהו מאוד מאוד מקיף, שבתת מודע כל מלווה את הילד. אז בעצם במדע מסיימת, כל האמא הפכה להיות הילד. החלקים הנמוכים שלה הפכו להיות ממש, כמו שאמרנו, החוקים הטבעיים, שזה כבר הופך להיות חלק מחוקיות המציאות, הזהות של אמא בתוך הילד. אבל הקומה השירתית זה בעצם החלקים הרגשיים שקשורים לאזור של הגוף של האמא, מה שנקרא חסד גבוה ותפארת, שזה משמש לילד כמעוף. והשכל של אימא הוא בעצם המקום הנבדל. במושגים שדיברנו בפסקה, זה מה שאמרנו, העולם של הנשמה, העולם של הפיוט והעולם של השכל, כן? או העולם של החוקיות המדעית, כן? שזה שלושה קומות שכל בעצם מלווים את המציאות של את הזהות של העולם שלנו. בזהות של העולם שלנו בעצם שלושת הקומות האלה של התנועה המשפעת הופכים להיות בעצם חלק מהותי מהגדת הזהות שלנו. הרב כאן, כן,
לא רק הנאי של הנכסים בו, בעצם היא מתבטלת לגמרי. אז עד מתי זה...
לא, זה מה שאני רוצה לתאר. הנאי שלה, הרגליים שלה, הם ממש מבטלים. אבל הגוף שלה הופך להיות הקטע שלו. הופך להיות בעצם משהו שמטיף את האלה. והראש שלה הופך להיות איזשהו מקיף דה מקיף, וזה משהו מאוד מאוד ניסה של אלה.
אבל היא מתבטלת.
מה זה איך?
האמא מתבטלת לגמרי.
אתה שואל או עונה?
אני שואל.
לא, מכיוון שהיא, בדיוק כמו שהילד צריך, שישאר לו אמא. אז נכון שהחלקים הנמוכים שלה כאילו התבטלו בו, אבל הוא צריך שיהיה לו כל מיני אמא שתלווה אותו, ולכן מלא היא תמיד ישארת. אני כל מיני מדגיש, אנחנו מדברים כאן, כמו שאמרנו, על שלושה אמאות. יש את האמא שאילה, ויש את האמא התבונה שהיא בעצם כל מיני מחנכת את אלה. ויש את מה שהרמח"ל מכנה תבונה שנייה, שזה אמא כזאת שהיא כל כולה נוסעת על הילד. עכשיו חלקים ממנה ממש הופכים להיות בשר מבשרו, חלקים ממנה הופכים להיות הקטע שלו, מה שנקרא הצלם שלו, הקומות הגבוהות שהולכות ומלוות אותו, זה חלק מהגדרת הזהות של הילד עצמו. וטוב לילד שיש לו אמא כזאת, כן? וכשהוא שם את זה לכאן, לכן אנחנו, אבל חשוב לי, לקראת הפסקה כאן לומר,
של
מה
שלמדתי ולומד.
כאילו,
גם פה יש
כאילו... לא, 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 היא כל כולה, אבל כאילו, נגיד...
זה משהו
פתוח. לא, נשאר זה ככה, כאילו, האמא הזאת, זה אותה אמא בהיריון שקשורה לאמא, שגם מגדלת את הילד, קשורה לאמא שיוצאת לדעת עם הילד. אז כמו שאמרנו, כל השאר שלנו זה אותו אמא, זה יש איזשהו קשר פנימי שמלווה אותם. אנחנו לכן כאן מזהים בחינה מסוימת שקיימת בה, שהיא בעצם כולה מסורה לילד, ובאמת היא אמא בתקופת ההיריון, אז זהו, אז אין דייטים, אין כלום, ויש כל כולם עסוקה רק בדבר הזה עצמו. אבל אתה צודק שבכל השלם של אישיות שלה, מתי שהיא קשורה גם לחבר חיים אחרים.
אני מצד הבן אדם שמעקד את יש
שלב
של הסתרפות של כל מה
שהוא יקד. לא, לא, זה לא יהיה. זה בדיוק התכונה האמאית שכל מהותה להפך להיות הזהות של הילד.
זה גם אומר,
כן, נכון. לא, אני יודע שאני כל מיני חשוב להדגיש. היא כל כולה, בואו נגיד ככה, יכול להיות, אני קצת יותר ידק את עצמי, יכול להיות שאימא הזאת היא, היא אימא קצת וירטואלית, הכוונה, זה דמות האם, כן, זה דמות האם שנמצאת בילד, שזה אתה, לא נכון מה שהיא מתבטלת, היא פשוט הפכה להיות חלק מהזהות שלו, אבל זה מה שחשוב לי בדיוק להדגיש, שהראש שלה, בדיוק הילד צריך את דמות האם שיש לה גם את העולם העצמי שלה, כן, שזה בעצם המקום של זה, שממנו הוא שואב כוחות, זה היה בעצם מה שנותן לו את העל מודע העליון שלו, שכל מיני מלווה אותו, שהוא יודע שלאימא הזאת יש לה גם ראש, ויש לה מלא גם במידה מסוימת קישור על כל הזויות, מה שהזכרת במתי ולא מתי שלה. בהקשר הזה, זה באמת מה שהרב כאן בפסקה שלנו כאן, כן.
זה נכון עד גיל מסוים? זאת אומרת, עד שהוא בונה לעצמו את המוחין בגדות שלו, או שתמיד זה ייבנה דרכה? תמיד היא זאת שתבנה אותו גם בהמשך.
יותר מדויק לומר, שמשלבים יותר מפותחים, הוא יקבל ממנה לא את הרגליים, הוא יקבל ממנה את הרגשות, משלבים יותר מפותחים, הוא יקבל את המוח. זה מה הוא יקבל ממנה, אבל זה הדמות שכל מיני תלווה אותו, כל מיני תלך איתו כאילו. כן, כן.
הראש זה כמו הבחינה של האמא כשהיא עם אבא?
אתה צודק ולא צודק, הבנה, זה... רושם של מה שאימא הייתה עם האבא, כי כאן מדובר סוף סוף על אימא כזאת שכל כולה מסורה לזהות של הבן, אבל כאילו מזכירה לבן שיש לה ראש, שיש לה משהו כזה שעקרונית יכול להתקשר לאבא. ובקשר לזה אתה מאוד צודק שזה מחבר אותנו לסדר הקודם, מחבר אותנו למקום כזה שמקור ההשפעה יש לו תמיד גם נקודה גדולה, נקודה עצמית כאילו. אבל כן סוף סוף מתואר כאן דמות כזאת שהיא עכשיו כולה רואים אותה בהקשרים מה היא תורמת לילד? היא תורמת לילד את הראש שלה, דיון את המקום הזה שהוא ביטוי למקום הזה שהיא לא רק כולה מסורה לה, אלא יש לה גם את החיים עצמם שלה כולה.
ואיפה זה בערך עם ביחס לסר הקודם? כי עכשיו הרב בעצם מתאר את האמא בתור משהו, כל שלושת הבחינות הן כל הזמן מופיעות.
נכון.
בסדר הקודם שזה
מה שאומר. זה מה ש... נכון, זה מה ש...
אם היא מעבדים.
כן, נכון, כי הפרק של... הסדר שלנו עסוק לא באמא, אלא באמא של הילד. וזה הסדר שלנו עסוק. הסדר הקודם היה עסוק באמא עצמה, ויותר כל מיני תנועות שקיימות בה. בילד, כל מיני דמות האמא נמצאת בו. אין רגע שדמות האם פתאום נעלמת ממנו. אלא כאילו, מה שאמור לבטא את הלא מתי של הסדר הקודם, זה כי הילד כל מיני זוכר שלאמא יש גם ראש, שלאמא יש גם משהו מאוד מאוד נבדל, מאוד מאוד אצילי שנמצא מעליו, שלאמא שנותן לו את מה שנקרא נשמתה דנשמתה. נותן לו לא תנשמה שמתרכזת ונבלעת בו, אלא נותן לו תמיד איזה משהו כזה ש... מה שאמא מחזיקה את הראש מעל המים, שאומרת תמיד גם על כל עצמית, אבל כל זה אנחנו, לכן אתה צודק מצד אחד שזה מאוד קשור לסדר הקודם, אבל זה בהקשר מסתובב שכאן, זה בעצם יותר איך זה נוגע לכאן, זה בדיוק אני בזה מסתיים, כי אנחנו כבר ממש פולשים מהזמן, רק שכן טוב, כן.
בעצם הסדר הזה הוא עוסק כל הזמן בבחינה של התבונה, והקומה של הראש הוא כאילו רשימו מה... מהבחינה של...
בידו, כן, נכון, כן. אני, אבל אם אני יותר חד, אז אנחנו עומדים כאן לא בתבונה, הרמחה לא אומר שיש תבונה ראשונה ותבונה שנייה. אני אומר בתבונה שהיא כל כולה כבר נספגת בתוך הילד עצמו, כאילו, בזווית השני של התבונה, כאילו, איך הדבר הזה כבר אפילו לא נשמע את הפה של המציאות. אז בהקשר הזה כאן הרב אומר, השיעור, אני קורא שם איפה שעצרתי, כי הרב כאן מתאר, שאסור שיהיה יותר גם מרחק בין העולם הרוחני לבין המפגש שלו עם העולם המעשי.
זה לא בפוקוס.
מה זה?
זה לא בפוקוס.
ומלא, זה מעבד את זה, ואני כבר אגיד, בשפה הפנימית מתארים מה היה סיבת שבירת הכלים, שהאורות היו רחוקים מהכלים יותר משלושה מדרגות, אז פתאום הכלים הרגישו שאין להם אימא ומלא נפלו. שם יש תיאור ב... בשפה הפנימית, שבהתחלה שהייתה שבירת הכלים, אז השלב הראשון עדיין האורות לא ויתרו על הכלים ודאגו להם, ואז עדיין הייתה שבירה צמחונית, שלא הייתה באמת שבירה אמיתית, והכלים התרחקו מהאור, אבל כל מיני שמרו על קשר עם האור, ואולי אפילו אפשר לומר... איך? בדיוק, נפילה ולא שבירה. ואולי אפילו אפשר לראות בה משהו קצת לחתחילאי אפילו. שבעצם מתאר שיש צורך לחדד את הכלי מול אור. אבל היה איזה שלב מסוים, לא נתאר אותו עכשיו איך הוא תואר, שפה פתאום נוצר מצב כזה שבו, רק נגיד כעולם של למה זה קרה, אבל בו פתאום נוצר מצב שבו הכלים התאחקו מהאור, ויש התאחקו מהאור יותר משלושה שלבים, ככה מתואר שמה, אז כבר ניתקו כל קשר ונפלו אחרי חי למטה, והתרסקו עד להשליך ממרום, לא זוכר את ה... מה זה? כן, יש לי משהו את יצאת יצא, שהכל ירד עד המדרגות הכי נמוכות, וזה יצר את השבר הגדול של ה... אז הרב כאן מתאר את המשמעות למה בעולם הפנימי אומרים שצריך שלוש מדרגות. אז כתוב בשפה הפנימית כי צריך תורת לבוד, שאם יש יותר משלושה מדרגות אז כבר אין תורת לבוד. אבל זה הגדרה יותר הלכתית, הרב כאן מסביר את הפשע שלה. זאת אומרת כאן הרב בצורה מאוד יפה, השיעור של התקרבות של תרקות בין האור לבין הכלי נמדד לפעמים זה של שלושה שיעורים, שהם השארת הגבול על פי ערכו, השארת הגבול בצד כמתו מרחים הבלתי גבולים, והשארת, היה לצורת בעין, זה טעות האלף כאן, והשארת הגבול מצד הכשרתו להתעלות בערך הבלתי גבורי, לבטל אליו ולחלל בו, תהיה יותר טוב בתוכו, והיה יותר לנם הראייה נפרדה. כשהאחים הם שוערים, מזכים יותר משל השיעורים הללו, היו דיון יותר הפירוד, בתורת התשתשות, כי שלושה צפחים כלבוד דמי, ואז כבר נותק הקשר ביניהם. הרב כאן אומר שלושה שיעורים, הכוונה שלושה משמעויות למילה שיעור. שיעור הוא במשמעות של צמצום, שזה בעצם הקומה שתיארנו כאן, איך זה מתגלה בצורה חוקית, בצורה הזאת שהאור האלוקי מותאם ומצמצם את עצמו אל כלי הקיבול. יש שיעור מלשון שער, שזה בעצם העולם השערתי, העולם הדמיוני, שהאדם לא רק מגלה את האור האלוקי בצורה חוקית, היבשה, אלא לומד מנה ומעורר בכיסופים, מה שאמרנו, מסיר את הגוונים ומעורר כיסופים במקום יותר גדול, אז כל דבר הזה בעצם פותח לו שערים, פותח לו מעוף, פותח לו תביעה למקום יותר נשגב, יותר גדול שנמצא מעליו, שזה בעצם כל העולם הפיוטי, העולם הדמיוני, שהוא בעצם איך הילד מקבל גם העולם הרגשי, ויש שער מלשון, כמו מלשון מה שהרב תמיד מדבר, השערות אלוקיות, שזה משהו כזה שנשאר לא בתור פתח ל, אלא ספקולציה, משהו כזה שהוא נשאר אברירי, אבל הוא כמובן בצורה הסמויה, הלא מודעת או העל מודעת, כמובן מלווה את הילד. וזה בעצם שלושה מדרגות בריאות שקיימות, שיש את הזהות עצמה, יש את השערה, הדמיון, הפנייה שלה על מה שיוצא מעבר, ויש משהו, יודעת שיש משהו שהיא אף פעם לא תהיה להשיג אותו, היא רק מסוגלת לשער אותו באומדן הדליבה, להיות באומדן הדליבה כשהוא עליו, וכל דרך ששלושת המרחקים האלה, אז היחסים בין האור לבין הכלי, הרי הוא אומר, הם יחסים טובים אפילו. הם יחסים, כמו שראינו, שמפתחים הרבה דברים טובים. אבל ברגע שאם היה המרחק בין אור לכלי היה יותר גדול, אז כבר בעצם היינו מאבדים את היכולת של הבנייה של הדברים.
מה זה יותר גדול?
יותר רחוק?
יותר רחוק ממשהו שאני לא
זוכר. ואם
יש
משהו שאני
רוצה,
לא, כי זה, כן, אני רואה שאז אתה רוצה לומר שדווקא שבא בצורה כזאת שלישייה כזאת, שאפשר לומר שיש משהו שאני מסוגל לתפוס, שיש משהו שאני משאר בשביל זה, אבל אם היה יותר רחוק, אז בעצם הכוונה היא שהייתי מאבד את הדרגות הנמוכות. לא היה לי נקודה של זיקה ביני לבין הדבר הזה עצמו. אז מן לי הוא היה נשאר רק בקומות המפשטים. השלוש כאן, אתה צודק, זה לא בדיוק בתיאור הגיאומטרי של שלושה לעומת ארבע, אלא מה קורה אם היה רק את השלב השלישי בלי שתי השלבים הקודמים. אם לא היה כאן שלישייה, אם לא היה כאן מבנה כזה שמסוגל לחבר את זה גם על המקום של האדם, אז זה היה כאן תהליך שהאדם היה מסוגל בכלל להתבשם מהדבר הזה. מה שהילד מקבל מהאימא גם את הראש שלה, זה רק בזכות שמקבל את הרגשות שלה, ובזכות שמקבל מנה את הקיומיות הבסיסית. זה מה שבכלל נותן יכולת זיקה ויכולת של התחילת בתוך הדברים.
כל השישייה בהדרגה ולא רק את השישייה.
שזה בעצם יוצא מבנה של כל שלוש של לימוד דם, שיש כאן מערכתיות אחת.
בעצם מערך של חיבור בין האמצע, לא
הוקע, בלתי נשאר, 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 כן. לא, אתה צודק, אבל רק בעל דרך הוא לא בלתי ניכר, אלא הוא בלתי נצפת בשכל. אבל כמו שאמרתי, הוא העל מודע פנימי שקוראים מלווה את האדם, זה נשמת, זה נשמת של האדם. טוב, עד כאן.